מדברים ברדיו.
היום 2 באפריל הוא ה-Liberation Day, יום השחרור מבית מדרשו הסוער, אולי קצת מטורלל, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. היום ייכנסו לתוקף, או אמורים להיכנס לתוקף, המכסים שהוטלו על מיליוני סחורות שמגיעות לאמריקה ממדינות ברחבי העולם. השווקים, כולל המומחים, כולם בכוננות ספיגה, לאן למען השם, לאן כל זה מוביל. אנחנו מבקשים ללמוד על המהלך הזה מפיו של נשיא האגודה הישראלית לכלכלה. שלום, פרופסור יוסי שפיגל מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. שלום, פרופסור שפיגל.
שלום רב.
האם לך יש כבר תחושות או הערכות לאן זה הולך הסיפור הזה?
כן, התחושה שלי זה שזה הולך למקום לא טוב, והתחושה הזאת מתבססת על העובדה שיש קונצנזוס בין כלכלנים שסחר חופשי הוא ככלל דבר טוב, כי הוא מאפשר לכל אחד לבחור לקנות מה שהוא רוצה ולכל אחד לבחור למכור מה שהוא רוצה, וברגע שאתה מתערב אתה לרוב יוצר עיוותים. אתה
It ain't מכריע broken, why fix it?
בדיוק, אז באמת הרבה פעמים שליטים פופוליסטיים נתפסים לאיזשהו סיסמה. כאן הסיסמה היא במשך הרבה שנים מדינות העולם ניצלו את ארצות הברית,
השקו
ניצלו
אותנו, הוא אומר.
בדיוק, אז זה נשמע טוב. אנשים שומעים את זה ואומרים, אני מבין למה מצבי לא טוב. מצבי לא טוב לא בגלל שהממשלה שלי לא עושה את מה שהיא צריכה, אלא בגלל שמדינות אחרות דפקו אותי.
הוא גם מוסיף, וביידן, הרופס הזה, ואובמה, הם הרשו להם לעשוק אותנו.
כן, ברור.
זה חלק מהנרטיב.
ברור, אז שליטים פופוליסטיים באופן כללי אוהבים להתאפס לסיסמאות כאלה, למצוא איזה סעיר לעזאזל, להטיל את זה עליו ולעשות מהלכים שנראים כאילו הם מחזירים את הגאווה ואת הסומק ללחיים, ופתאום אתה עושה ואתה פועל לטובתך וכך הלאה. אבל אנחנו יודעים שמסחר בינלאומי מועיל בין השאר לארצות הברית. אז באמת יש הערכות שהמחסים, בסופו של דבר מה המחסים האלה יעשו? הם יחייבו כל מי שגר בארצות הברית ורוצה לקנות מוצר שיוצר במדינה אחרת, לשלם יותר כסף, כי חלק מהכסף יהיה מס. עכשיו, המס הזה יעקר את הסחורה, אז כמובן הצרכנים בארצות הברית מצבם לא יהיה יותר טוב, הם ישלמו יותר כסף. אז מי כן אולי ייהנה מזה? לכאורה יצרנים, כי היצרנים יקבלו הגנה מפני מוצרים מיובאים. אבל אסור לשכוח שהיצרנים בארצות הברית קונים סחורות שיוצרו במקומות אחרים. עכשיו, הרבה פעמים יכול להיות שיהיה לך מכס משולש או מרובע. למה? נניח שיצרן של מכונות בארצות הברית קונה חומרי גלם מקנדה. אז ברגע שהוא קונה את המכונות האלה, הוא ישלם עליהם מס. עכשיו, הוא מוכר את המכונות האלה למקסיקו, אז פה ישלמו עוד פעם מכס, ואחרי זה יעבו מכוניות שהורכבו במקסיקו חזרה לארצות הברית, אז שוב פעם ישלמו מכס.
וזה החשש הגדול, שזה יוביל לא רק לאינפלציה, אלא לדבר המפחיד ביותר שאתם קוראים לו הכלכלנים, סטאגפלציה, יחד עם מיתון והבטלה והכל. זאת אומרת, זה יכול לרסק שווקים לגמרי.
אני לא יודע אם לגמרי, בדרך כלל אין תרחישים שבהם הכל נחרב, אבל מספיק לנו הערכות שנעשו במכון מחקר באוניברסיטת ייל, שניסה להעריך פחות או יותר מה יקרה. עכשיו, הערכות האלה מאוד מסובכות, כי הרי מדובר כאן על מיליארדי סחורות, ואתה לא יודע כל אחת מהן איפה היא יוצרה, איפה היא הורכבה.
האם בכלל טכנית, לוגיסטית, ניתן ליישם את זה?
את מה? את המכסים?
כן.
כן, מכסים בדרך כלל זה עובר טוב, כי יש רשומות של המכס, וזה מס שבדרך כלל קל ליישם אותו. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהמערכות הן כל כך מורכבות וסבוכות, כי הרי יש הרבה מפעלים אמריקאים, חברות אמריקאיות שיש להם מפעלי הרכבה במקסיקו, אבל הם קונים חלק מהתשומות שלהם מקנדה, והרי רוב החברות היום הן חברות רב-לאומיות שהן מתפרסות בהרבה מדינות בעולם, אז זה ישפיע בהרבה דרכים. אבל המכון מחקר ביל, למשל, מעריך שמשק בית אמריקאי ממוצע ישלם מדי שנה בין 2,700 ל-3,400 דולר יותר בגלל המכסים האלה. והמכון המחקר הזה גם מעריך שבטווח הארוך כלכלת ארצות הברית תספוג ירידה של בין 100 מיליארד ל-175 מיליארד דולר בגלל המכסים האלה.
דונלד טראמפ לעומת המחקר הזה יחגוג היום אחרי הצהריים בגן הורדים, והוא טוען המהלך המפואר הזה יכניס לא פחות מ-100 מיליארד דולר כל שנה לקופה של ארצות הברית.
אז במובן הזה הוא כמובן צודק, כי אם אתה מטיל מכסים, אז אתה תגבה יותר כספי מס. השאלה היא מי משלם את המיסים האלה. עכשיו, את המיסים האלה ישלמו ישירות אזרחי ארצות הברית. אז מה החוכמה כאן? אתה לקחת כסף מאזרחי ארצות הברית, ועכשיו אתה מתגאה שיש לך 100 מיליארד יותר?
ועכשיו אלינו, אתמול בתגובה, ואתה תגיד לנו שקולה או נכונה או נמהרת מדי, אתמול סמוטריץ' הגיב בביטול כל המכסים שלנו על סחורות שמגיעות מארצות הברית. אנחנו מבינים שאנחנו לא חסינים, וחושף סחורות שלנו בעיקר בתחומי החקלאות. אנחנו מייבאים מארצות הברית שקדים, תפוחי אדמה, ירקות קפואים, פולי סויה, בקר מזון לבהמות, טירס, תפוחי אדמה, אנחנו מייבאים בערך בחצי מיליארד דולר בשנה.
אז קודם כל קשה לי להגיד אם המהלך הזה הוא טוב או רע, אבל וימים יגידו מה יהיה ההשפעות שלו, אבל ברור שהוא נעשה בבהילות. ברגע שהוא נעשה בבהילות, יש תחושה מאוד גדולה שלא הייתה כאן עבודה מסודרת שבדקה את ההשלכות שלו. אז יכול להיות שזה יהיה טוב, יכול להיות שזה גם יהיה רע. עכשיו, באופן כללי, המדיניות של טראמפ זה בדיוק מה שהיא עושה, היא מכניסה אנשים לפאניקה. אתה מגיב בגלל החשש שממשלת ארצות הברית תתנקה לך. עכשיו, חלק מהמהלכים של טראמפ מלמדים שאין לו שום בעיה להתנקל לידידים הכי קרובים של ארצות הברית. למשל, הקנדים שרואים את עצמה מדינה אחות של ארצות הברית, נעלבו עד אם כן נשמתם מהעובדה שככה טראמפ התנפל עליהם, על לא עוול בכפם. אז כמובן ישראל צריכה לשאול את עצמה, האם אני גם יכול להיות שהתנכלו לי, והמהלך הזה של סמוטריץ' שמגלה שיש כנראה פאניקה בממשלה, שגם ישראל לא חסינה מהתנכלויות.
עכשיו אני לוקח אותך לשיחת קפה כאן אצלנו ברדיו, אנשים מדברים, חבר'ה תשכחו עכשיו מרכבים אמריקנים, זה מתייקר בטירוף, שברולט, אני יודע מה, דודג', ג'יפים של רם, קרייסלר, זה מתייקר. לעומת זאת, שימו לב, עין על פולסווגן, סטוקים של רכבים מאירופה שהיום לא ירצו להכניס אותם, כולם בתקינה אמריקנית, לא ירצו להכניס אותם לארצות הברית בגלל המחירים, יהיה שם המון סחורה, והסחורה הזו בדרך לישראל יהיו מציאות בונבונים. מה אתה אומר, פרופסור שפיגל?
האמת היא שזה בהחלט אפשרי. יכול להיות שיש יצרנים שיתקשו למכור בארצות הברית בגלל שהמחירים שם יעלו, ויצטרכו להפנות את הסחורה למקום אחר. ההנאה הזאת תהיה כמובן זמנית, כי עד שיתפטרו מהסחורה ואחרי זה יחליטו מה לעשות, אבל זה בדיוק מעיד על חוסר הוודאות. עכשיו, צריך לשים לב שמי שיקנה את הרכבים האלה של פולסווגן, בשעה שלמעשה הוא רצה לקנות אוטו אחר, בסופו של דבר ייסע באוטו שהוא לא התכוון לנסוע בו, בדיוק בגלל המדיניות הזאת.
לא, אבל אם זאת תהיה מציעה שזולה יותר, פולקסווגן זה אחלה מכונית, והרכב יהיה זול יותר ב15,000 שקלים, שיחקת אותה.
נכון, אתה במקרה הזה יכול להיות שתהנה. כמעט תמיד במדיניות כלכלית יש אנשים שמרוויחים ויש שמפסידים, השאלה מה קורה בסך הכל. לפי הערכות, הסך הכל יהיה מאוד מאוד שלילי, זאת אומרת, אלה שיפסידו, יפסידו הרבה הרבה יותר מאלה שירוויחו.
ולסיכום, פרופסור שפיגל, אחרי הפוזה הלאומנית, אחרי ההצגה של אני עכשיו, אני לבדי מנהל את העולם, כמה זמן השווקים ירעדו ומתי זה יירגע ויגיע לאיזשהו איזון, שהרי יש מערכת גלובלית של סחר שעובדת שנים, האם הוא יכול לפרק אותה או שהמערכת הזאת חזקה ממנו?
לפרק אי אפשר, כי העולם תלוי, מדינות בעולם תלויות זו בזו, והצורך הזה יישאר. אז אני חושב שבמקום לנסות לחשוב על כל מיני סצנריואים של חורבן כללי, מספיק שנחשוב על פגיעה בכלכלה וברווחה. עכשיו, אם משק בית אמריקאי יפסיד מדי שנה בין 2,700 ל-3,400 דולר,
זה יכריח אותו לשנות את מהלכיו.
אני מקווה שכן,
כי הוא קורא את האנשים שלו, הוא קורא את הכלכלה שלו.
אני מקווה שכן, אבל הבעיה באנשים כאלה שהם לא צפויים זה שאתה לא יודע מה יהיה מחר. יכול להיות שתהיה סערה אחרת שתאפיל על הכל ותגרום לאנשים לשכוח מזה. זה בדיוק הסיבה שהשווקים מגיבים בכזו עצבנות, מכיוון שמאוד מאוד קשה לחזות מה יקרה.
פרופסור יוסי שפיגל, נשיא אגודה ישראלית לכלכלה, אני בעיקר התרשמתי מהנימה הרגועה של הדברים שלך. חברים יקרים, הוא עושה, הוא יעשה, זה הבן אדם. אל תתרגשו יותר מדי, לא ישתנה כאן. לא, זו לא רעידת אדמה.
אני לא הייתי מסכם את זה בנימה כזו אופטימית. סך הכל מצבנו היום, אחרי הטלת המכסים, הרבה יותר רע ממה שהיה לפני שהמכסים הוטלו, והעתיד צופן לנו עוד הפתעות שיכול להיות שחלקן לא נעימות, אז לא הייתי עד כדי כך אופטימי.
אבל בוא נקווה שהמכוניות מאירופה יוזלו בהרבה אלפי שקלים. פרופסור יוסי שפיגל, תודה רבה לך על התובנות האלה.
תודה רבה לך.
כל טוב.
ביי ביי.
מי שמבין, קונה מתרקלין. קנו מתרקלין חשמל, שרק היידרובק, שואב שוטף שגם מנקה את עצמו, וקבלו 300 שקלים בתווי קנייה. שרק, מותג שואב והאבק הנמכר ביותר בארצות הברית.
מי שמבין, נכנס לתרקלין.